שלום, בוקר טוב לכל הנוכחים. אנחנו רגילים לאחל זמן טוב. זמן טוב, כיוון שאנחנו מחלקים את שנת הלימודים למה שאנחנו קוראים זמנים. זמן קיץ וזמן חורף. ואנחנו עכשיו התחלנו זמן חדש, שזה כמובן זמן קיץ. אז זה השיעור הראשון מבחינתי במסגרת הזאת בזמן הזה. אז אני מאחל לכולם זמן טוב. אני אזכיר לאלה שעוד היו איתנו, וקצת להכניס לעניינים את אלה שלא היו איתנו. אנחנו בחורף עסקנו בנושא שאני קורא לו באופן מאוד כללי בעניין האישיות. כוחות הנפש של האדם, מבנה החיים של האדם באופן כללי, היו נושאים שהספקנו להיכנס אליהם יותר בעריכות, היו נושאים שקיצרנו בהם סיבות שונות. אי אפשר לחסות את הכל בשיעור אחד. ובשיעור האחרון שנתתי בחודש אדר, התייחסתי למסגרת החיים של האדם בצורה גדולה יותר. זאת אומרת, האדם עלול לחשוב שהוא יכול לבנות לעצמו את האישיות ואת החיים רק, נאמר, על ידי כל הנושאים שעסקנו בהם בזמן החורף. זאת אומרת, הוא בונה לעצמו את כוחות הנפש. הוא בונה לעצמו את היחסים הבין אישיים בינו לבין הסובבים אותו. הוא מחלק לעצמו את נקרא לזה, את המשאבים האישיים ביום שלו. ואם הוא יצליח, אז הכל מושלם, נפלא. והאדם לא לשכוח שיש עולם גדול מסביבו. הייתי לזה משל מכוס קפה שאדם שותה בבוקר. אין דבר יותר אישי מזה. סך הכל אני רוצה להתחיל את הבוקר עם איזה משהו, אם אני רגיל, אני אישי דווקא לא רגיל לכוס קפה, אבל אם אדם מגיע לכוס קפה בבוקר, משהו אישי, פרטי מאוד, טכני במובן מסוים, עוזר לגוף, להגשה, מתחילים את היום. אבל כדי שהכוס קפה הזה יגיע למישהו מאיתנו פה, צריך שהכלכלה תהיה מסודרת בדרום אמריקה. צריך שלא תהיה מלחמות. צריך שהמערכת התחבורה הבינלאומית תהיה מאורגנת. צריך נפט, דלק, לאוניות או מטוסים או מסעיות שכולם מביאים אלינו את הקפה. אדם לא חי לבד בפרטיות שלו. זה פשוט לא קיים. זאת אשליה. ומי שחי לפי האשליה הזאת, לא רק שזה מסוכן, לא רק שזה לא ריאלי, אלא שבאמת הוא לא חי חיים שלמים. הוא לא חי את עצמו. כי זה הוא. מה זה הוא? זה לא הכוס קפה. גם הכוס קפה זה לא אני. כן? ממילא אני יכול להגיד, הכלכלה בדרום אמריקה זה לא אני. אבל יש דברים הרבה יותר עקרוניים, שהם לא שייכים למסגרת הקטנה שאני רגיל לראות אותה בתור האני, והם כן אני. ואנחנו הולכים להתחיל לדבר על התחום הזה, כיוון שזה תחום מאוד רציני, שכאמור, בלעדיו, בן אדם לא חי באמת. הוא לא חי את עצמו באמת. והדבר הראשון, הבולט ביותר, שאנחנו כולנו צריכים להיות בהגשה הזאת היום, גם, כן, יש כתוב בתורה, מי שעומד פה היום ומי שלא, מי שהיה איתנו אתמול, כשאנחנו נסענו במסגרת של מכון מאיר למקומות היישוב הזמניים, יותר זמניים פחות, של אנשי גוש קטיף באזור שנקרא מזרח לכיש, אמציה, שקף, שומריה, מי שהיה צריך לדעת מה היה המקום הזה, מה המשמעות של המקום הזה. ומי שלא היה, גם לא יחזיק שידע. אני חזרתי וקראתי הבוקר, היינו אתמול ביישוב אמציה. באמציה יש שני חלקים. יש מושב, מושב ותיק, יפה, מסודר. עם חקלאות, עברנו שם שדות, שורות אחרי שורות של קרמים, ענבי לכיש. אחר כך ראינו שדות תבואה, רפת עם בקר. משהו. ובאו על גבי זה, הוסיפו בתים חדשים של אנשים שגירשו אותם מהמושב קטיף, בגוש קטיף, היה מושב בשם קטיף, והם הולכים להתיישב שם ולחזק את המקום. חזרתי וקראתי הבוקר תיאור, אתם יודעים מה הייתה אמציה? אמציה הייתה יישוב ספר בשנים הראשונות של קום המדינה שהקימו אותה אז, כי עבר שם גבול עם מה שנקרא ממלכת ירדן, שהיו כל הזמן מסתננים מחבלים דרך הגבול הזה, כי הגבול אפילו לא היה מסומן, והתיישבו קבוצה של חבר צעירים להקים מושב שם באמציה. וכשישבו, מתאר מישהו, ישבו כל תושבי חבל לכיש עם נציגי הממשלה, וכל אחד מהנציג מכל יישוב קיבל כמה דקות להגיד מה היישוב שלא צריך. אנשי אמציה קמו ואמרו, הנציג של אמציה, קודם כל אנחנו רוצים אוטובוס, אנחנו צריכים ללכת 11 קילומטר ברגל להגיע לאוטובוס. קודם כל אנחנו רוצים חשמל, יש לנו רק גנרטור, וכשהוא מתקלקל, אין לנו אפילו דרך להתקשר לקבל עזרה. כן, יש פה כמה שהיו איתנו אתמול באמציה, זה נראה לכם יישוב כזה. ברוך השם, יש כביש, יש בתים, מסודר, יפה, נכון? תבינו מה קורה פה בארץ ישראל, צריך לחשוב על זה. אותו בן אדם, אישה, זה סיפור שלם, אבל אישה מתארת, היא הייתה שם בשבת באמציה. מוצאי שבת, החבר'ה אמרו, חלק, היו חבר'ה צעירים, רוצים לראות סרט. איפה אפשר לראות סרט? בקריית גת. איך מגיעים לקריית גת? יש ליישוב רכב אחד, ג'יפ, וצריך לעשות הגרלה. מי יקבל מקום בג'יפ? כי אין מקום לכולם. כדי לנסוע לראות סרט. לא כולם יכולים לנסוע, רק מי שקרא להגרלה. אז היא שאלה אם היא יכולה לקבל מקום, כי היא לא רוצה לראות סרט, אבל אם היא תישן בלילה בקריית גת ולא באמציה, אז בבוקר היא תוכל לחזור הביתה, מהאמציה אין לה דרך לחזור הביתה. אז החבר'ה אמרו בסדר. נתנו לה מקום בג'יפ על חשבון אחד שלא יראה סרט. נכנסו לג'יפ עם נשק, בהיקון, המקום מסוכן. נסו, 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 עד שרואים את האורות של קריית גת, הגענו לעיר. ואז הם ממשיכים לנסוע. היא אומרת, מה קרה? למה לא נכנסים לעיר? אין זה בסדר. מקסימום נפסיד את הפרסומות בתחילת הסרט, ניקח אותך כבר הביתה. פשוט תגישו, איפה הייתם אתמול? מי שהיה שם מבין את ההבדל, זה פשוט לא... כמעט אי אפשר להדביק את התמונה הזאת על התמונה הזאת. אנחנו עסקנו אתמול בנושא של יישוב ארץ ישראל. מה זה קשור לעניין שלנו? כי יש הבדל בין יהודי שיושב בארץ ישראל לבין יהודי שלא יושב בארץ ישראל. אנחנו כולנו יודעים שיש הבדל בין עם ישראל בגלות לעם ישראל בארץ ישראל. פשוט, כן, העם ישראל חטא. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות, אז אנחנו נמצאים בגלות. אבל יש יהודים שחושבים שאם יהודי יושב לא בגלות, אפילו יהודי שומע מצוות, יושב, מקיים מצוות, יש לו בית מדרש ויש לו קהילה עם רב, והוא יש לו כשרות ויש לו שבת ויש לו כל מה שהוא רוצה, אבל יהודי נפלא. לא, אני אומר שזה לא יהודי נפלא? לא, לא אני אומר את זה, חז"ל אומר את זה. חז"ל אומרים משהו שהוא מזעזע בחריפותו. אומרים חז"ל, כל הדר, מי שדר יושב לו בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כביכול אין לו אלוקים. ומי שגר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוה. יש לו אלוקים. אז שואלים המפרשים, במי מדובר? אם חס וחלילה מדובר ביהודי שהוא עובד עבודה זרה, אז אין לו אלוה. הוא לא רוצה, כן, באמת הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ומפקח עליו, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, בין אם הוא צדיק, בין אם הוא פושע. אבל אם הוא עובד עבודה זרה, לא צריך להגיד שהוא דומה למי שאין לו אלוקים. מה זה דומה? כן, הוא מנתק את עצמו מאלוקים. אז אם כן, אומרים המפרשים, מדובר ביהודי שיש לו אלוקים. שהוא שומע מצוות, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא מאמין בתורה, והוא לומד תורה, ושומע מצוות, הוא עושה את כל מה שצריך לעשות. יהודי צדיק גדול. אבל הוא יושב בחוץ לארץ. עליו אמרו חז"ל שכל מי שגר בחוץ לארץ דומה. למה דומה? כי יש באמת יהודים צדיקים. הרי היו, כל הדורות היו לנו צדיקים וקדושים ורבנים גדולים שישבו בחוץ לארץ, כי לא הייתה להם ברירה. הם היו אנוסים. לא יכלו לעלות לארץ ישראל. הצטערו על זה, באמת הצטערו על זה. כשיהודי שהוא צדיק באמת אומר, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעלה אותנו לארץ ישראל, הוא מתכוון לזה. ובאמת במשך כל הדורות יהודים צדיקים ברגע שיכלו מצאו איזושהי הזדמנות, הם קמו ועלו לארץ ישראל. לא מדברים אפילו על יהודי שלצערנו מציאות שקיימת בימינו שיכול לעלות לארץ ישראל אבל לא עולה. מדובר ביהודי שלא יכול. אבל אומרים חז"ל, הוא דומה, יש בו צד של דמיון חס וחלילה למי שאין לו אלוקים, אף פי שהוא צדיק ונפלא, ואנחנו לומדים את דברי התורה שלו לדורות, יש מדובר ברבנים גדולים שאנחנו, כן, לא חס וחלילה, לא נזלזל בהם בשום צורה. אנחנו לומדים את דברי התורה שלהם, והם למדו תורה, והם היו צדיקים, והיו קשורים לקדוש ברוך הוא, באמת יש להם אלוקים. אבל הם דומים כמי שאין להם אלוקים. חס וחלילה, למה? כי הם חיים בחוץ לארץ. זה משפיע עליהם באופן אישי. אי אפשר לברוח מזה. וזה משפיע בכל מיני צורות. וצריך להבין את ההשפעה הזאת. יש מי שמתעניין, קורא אנגלית, אני קורא אנגלית, מצאתי פה פעם בספרייה, יש פה ספרייה למחלקה של דוברי אנגלית. יש פה ספר נחמד שכתבו כמה רבנים כדי להסביר ליהודי בימינו שצריך לעלות לארץ ישראל. לא כולם קוראים את דברי חז"ל. אז באמת בספר הזה יש ליקוטים של דברי חז"ל, יש ליקוטים מגדולי הראשונים והאחרונים. קוראים לספר באנגלית, נדמה לי, to dwell in the palace, לשכון בארמון. להיות בארץ ישראל, בצריף, דולף, זה לשכון בארמון. זה הארמון של הקדוש ברוך הוא. למה אני מפנה לספר הזה? כי בספר הזה הם עשו דבר נחמד. חוץ מכל דברי התורה שהם הביאו, הם שמו שם חלק של סיפורים. מה זה נקרא סיפורים? סיפורים פירוש הדבר, שמספרת אישה, אישה שומרת מצוות, שכל החיים שלה שמרה מצוות, והיא הספיקה כבר לגדל ילדים בחוץ לארץ, ואז ברוך השם עלו לארץ ישראל. היא מספרת חוויה אישית, סתם חוויה קטנה, להבין קצת את ההבדל. מה החוויה הזאת? היא אומרת, אני שכחנית גדולה. תמיד, כל חג וחג, שיבוא כמה חגים בחיי הנישואין שלה, בעלי כבר יודע, הוא צריך לבוא הביתה בערב חג מעבודה ולשאול אותי, נו, מה שכחת? ואז כבר, אחרי הבישולים של הבוקר וההכנות של הבוקר, יש לי רשימה, והוא חזר מעבודה, הוא יוצא לחנות וקונה את הדברים האלה. כך הוא מגיע לחג אחרי חג. מגיע החג הראשון בארץ ישראל. והבעל מגיע הביתה מעבודה, לא מגיע מוקדם. מגיע, מתי שמגיע, הוא מגיע לזה. וטוב, אז מספיק קצת לנוח ומשהו, ואז בא לאשתו, איפה הרשימה, לוקח את הרשימה, יוצא החוצה. אחרי חצי שעה הוא חוזר ואומר, אוי ובוי, החנויות סגורות. מה קרה? דבר קטן ופשוט. בחוץ לארץ, החנויות שייכות ליהודים? יש חנויות ששייכות ליהודים, יש חנויות ששייכות לגויים. ערב חג, נניח ערב חג פסח, ערב חג השבועות, זה יום עבודה רגיל לחלוטין. כן? מתי היה פסח? יום חמישי, יום רביעי בשבוע היה ערב חג הפסח. יום רביעי בשבוע. מתי החנויות נסגרות? שבע בערב. החג נכנס ב... לא יודע איזה שעה, אז בחמש אחר הצהריים, הבעל הולך לחנות, קונה את מה שצריך. בארץ ישראל הוא ילך לחנות בחמש אחר הצהריים, מה הוא יגלה? חנות סגורה. למה? כי אנחנו גרים, רבותיי, במדינה יהודית. וגם יהודי שחס וחלילה בשבת, בחג, ידליק את, ה... את הטלוויזיה, יישא, יחלה בקיצור, לא ישמור את המצוות. אבל את החנות הוא סוגר, כי זה חג של עם ישראל, ובערב חג, אחר הצהריים, לא פותחים חנות. אתם מבינים מה זה יוצר? מה זה בונה? מה קורה לילד שהולך ברחוב? לי יש זיכרון, אני גדלתי בחוץ לארץ בתור ילד. יש לי זיכרון שאנחנו חוזרים מבית הכנסת בשבת, ואנחנו הולכים ברחוב, יש קיוסק פתוח עם עיתונים, עיתון שנתפס באותו היום. איזה גויים, יש שבת לא מדפיסים עיתון? ודאי ששבת מדפיסים עיתון. אז אנחנו המשונים, כן? הם אצלם, היום שבתון זה יום ראשון. זה עבודה זרה. זה שחוגגים מיום ראשון את היום שבתון. אנחנו בתור שומרי שבת, אנחנו בתור יהודים, אנחנו יוצאים את הכלל המשונים, אנחנו הולכים ברחוב, הרחוב נורמלי, אנחנו לא נורמלי. יהודי חי בארץ ישראל, ילד שילך ברחוב, במקום הכי לא שומר מצוות. אבל שבת הוא יום שבתון, זה לא יום רגיל. כולם. שבת זה יום השבתון. כל עם ישראל, בארץ ישראל. אתם יודעים איזה הבדל עצום זה? לקחתי דוגמה קטנה. זה לא דברים גדולים. לא, זה לא דברים גדולים, זה כל החיים. זה כל המציאות. המציאות שלנו בארץ ישראל היא מציאות נורמלית. המציאות בחוץ לארץ היא מציאות לא נורמלית. גם לגבי תורה ומצוות, גם לגבי קשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת דוגמה פרקטית, מעשית, חינוכית, משפיעה, היא משפיעה עמוק. היא משפיעה על נפש הילד מאז שהוא ילד, ועל נפש המבוגר, והדברים הולכים ומתגלגלים במשך שנים, ובמשך דורות. אבל יש, מעבר לכל הדברים הפרקטיים, מעבר לכל המציאות, כל מה שאפשר לבדוק, ויש המון דברים כאלה. אני אומר, מי שיודע אנגלית יכול לקרוא את ה... אמרתי מזמן שצריך לתרגם את הדברים שם לעברית, שמי שגדל, ברוך השם, בארץ ישראל, ידע מה יש לו. מעבר לכל הדברים האלה, יש דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר עמוק. וזה כתוב בחז"ל, אבל זה עוד יותר מובלט בדברי חכמינו הראשונים והאחרונים. אומר ספר הכוזרי, רבנו יהודה הלוי, במאמר שני, שארץ ישראל היא ארץ של הקדוש ברוך הוא. אומר המלך, מה אתה מתכוון? מה ההבדל בין האדמה הזאת לאדמה אחרת? אומר לו החבר, כן, ספר הכוזרי, אתה צריך להבין שלדבר הזה יש משל. אספר לך משל. היום כולם יודעים שיש סוג של קרקע שמתאים לגידול מסוים, וסוג של קרקע שלא מתאים. היום אפשר לבדוק את זה, למדוד את זה במעבדה, באמצעים כימיים. יש הר שהכרם מצליח בו. כמובן שצריך לטעת את הכרם, ולעשות את כל העבודות של הכרם, ולפתח את ההתאמה הזאת. אבל יש מקום שהכרם בכלל... לא יחכם שתעשה את כל העבודות, הוא לא יצמח באותה מידה. כך ארץ ישראל זה מקום שמתאים מבחינת הנשמה לפיתוח העם המיוחד הזה וכל אחד ואחד שבו. אומר רבי יהודה הלוי בשיר שמפורסם שהוא כתב, חיי נשמות אוויר ארצך. האוויר של ארץ ישראל היא אוויר של חיים לנשמה של יהודי. נכון, יהודי חי בחוץ לארץ, הוא יכול לעשות את כל המאמצים, אז זה כמו שמישהו נטע כרם במקום שלא מתאים, הוא יעשה את כל המאמצים, יצא לו משהו, אבל לא מה שיצא לו במקום שמתאים, באדמה שמתאימה. כך יהודי שבחוץ לארץ יעשה את כל הקשר לתורה ולמצוות, כל מה שהוא יכול, כל המאמצים הכי גדולים, ואמרנו באמת היו רבנים גדולים, שבגלל המאמצים שלהם הם הגיעו לדברי תורה נפלאים, אנחנו לומדים את דברי התורה האלה. אבל אותו רב, אם הוא היה בארץ ישראל, היה מצליח פי כמה וכמה. וזה כבר כתוב בחז"ל, והרבנים בעצמם אומרים את זה. ובצורה יותר בולטת, וזה קשור ומדגיש את הדברים שאנחנו אומרים, מה שכותב הרב קוק זכר צדיק לברכה בתחילת ספר אורות, בעמוד י' בספר אורות, אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. זאת אומרת, על זה דיברנו, אדם רוצה להיות עצמו, רוצה להיות אמיתי, רוצה לפתח את האישיות שלו. יש פה פירוט, דיברנו על כוחות הנפש של האדם, השכל. כתוב פה מחשבותיו. כן? יש דמיון של האדם, דמיונותיו, יש מגשות. יהודי לא יכול להיות באמת הוא בחוץ לארץ באותה מידה שהוא יכול בארץ ישראל. למה? גם בגלל מה שאמרנו. הרי החיים באים מהנשמה, הם לא באים מה... הדוגמה שהבאתי קודם, הכוס קפה. הם לא באים רק ממה שבן אדם לובש ומהגוף שלו. החיים מתחילים מלמעלה, מיסוד החיים. ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נותן חיים לאדם. ואם יסוד החיים של האדם נמצא במקום לא מתאים, במקום שלא טבעי לו, אז כל כוחות הנפש לא יכולים להתפתח באותה צורה, באותה מידה, באותה עוצמה, כמו שהם יכולים לפתח במקום הנורמלי, הטבעי, המתאים, שזה ארץ ישראל. זה נוגע במיוחד לעניינים של קדושה. הרב קוק זצ"ל ממשיך בעניין הזה, הופעות הקודש נקיות הן בארץ ישראל ובחוץ לארץ מורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. כן? זאת אומרת שבארץ ישראל הדברים יותר טהורים, יותר מתאימים, זה מה שקורה נקיים, אין כל כך הרבה בעיות. אז תשאלו, שאלו את הרב קוק, אז למה בארץ ישראל יש כל כך הרבה יהודים עם בעיות רוחניות? אז ענה לזה הרב קוק במשל. שאל אותו את זה יהודי שבא מאמריקה. אז הוא אמר לו, שמע, שמעתי שבאמריקה יש עיר בשם דנבר. אז אמר לו היהודי, כן, עיר ממש מצוינת, עם אוויר טוב, נפלא. אז אמר לו הרב קוק, מה אתה אומר שיש שם אוויר טוב? שמעתי שיש שם המון חולי ריאות, המון אנשים עם מחלות בנשימה, לא יכול להיות שיש שם אוויר טוב. אז אנחנו יהודי כבוד הרב, הרי זה בדיוק העניין, הם באים שם להתרפא, יודעים שיש שם אוויר טוב, זה מוכח מבחינה מדעית, מהניסיון של שנים, של דורות, ולכן שולחים לשם את החולים כדי להתרפא. אז בינתיים אתה רואה שם הרבה חולים. אז אמר לו הרב קוק, נכון, ועם ישראל צריך לחזור לעצמו, עם ישראל צריך להתרפא. יש לנו המון המון מחלות שהתפתחו במשך 2,000 שנה של גלות, המון בעיות שנדבקנו בהם מהגויים, מאומות העולם, המון דברים שלא מתאימים לנשמה שלנו, כי באמת בנשמה שלנו אנחנו קשורים לתורה וקשורים לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל כדי להתרפא, בינתיים רואים את המחלות. אז מה תעשה? תשלח את היהודי למקום שיש זיהום אוויר? תשלח אותו חס וחלילה לחוץ לארץ, להגיד זה ארץ ישראל שגורמת למחלות? זה לא ארץ ישראל שגורמת למחלות, בחוץ לארץ המצב פי כמה וכמה יותר גבוה. ארץ ישראל מתקנת, מרפאת את המחלות. ואנחנו הולכים, זה בדיוק העניין של התקופה הזאת, שאנחנו הולכים ומתרפאים. עכשיו הריפוי לפעמים מסובך, מי שעסק פעם בענייני רפואה יודע שלפעמים בן אדם בא לרופא, אומר, כואב לי כך וכך וכך, הרופא בודק אותו וזה, אומר, תשמע, יש לך בעיה וזה, צריך לטפל בה, נותן לו תרופות, יום יומיים אחרי שהוא מתחיל לתת את התרופות, הבן אדם מרגיש הרבה יותר גרוע. טוב, לפעמים יש טעות, לפעמים צריך לשנות, אבל לפעמים הוא חוזר לרופא ואומר, אני מרגיש הרבה יותר גרוע, הרופא אומר, נכון, זה סימן שהתרופה התחילה להשפיע. תחזיק מעמד, בסבלנות, תנוח, תעשה את מה שצריך לעשות, ובסופו של דבר אתה תתרפא מהמחלה, וזה מה שקורה. יהודים באים לארץ ישראל, ולפעמים נראה לנו, אוי ואבוי, יותר גרוע. לא, זה לא יותר גרוע. זה מצב שהבן אדם מתחיל לאבד כל מיני דברים, מתחילים לפעול על המחלה, כל מיני גורמים, כל מיני השפעות, האוויר של ארץ ישראל פועל עליו, ואפילו שנראה לך כאילו שיש פה נפילה, אבל הנפילה היא בדרך לעלייה. וכך אמר הרב קוק, יש שני סוגי ייסורים, שני סוגי כאבים. יש כאבים של מחלה, בן אדם כואב לו בגלל שהוא חולה, זה דבר חמור, צריך לחפש תרופות, להשתדל, אם חס וחלילה לא תטפל בזה, אז יהיה חמור מאוד, בן אדם חולה, יכול חלילה למות. ויש כאבי לידה. מי שרוצה להפסיק את כאבי הלידה, טוב, רוצים להקל על הכאבים, שלא יכאב. יש צירי לידה, מישהו אומר, תפסיק את הצירים, מהר מהר תפסיק, חס וחלילה תפסיק את הצירים, אתה לא לסבך את כל הלידה. יש פה תהליך שחייב לעבור, ובעזרת השם, בסוף התהליך יש מזל טוב גדול. אז אנחנו עכשיו בתקופה של לידה, זה תקופה של גאולה, שאנחנו עכשיו נמצאים בתוכה, ואנחנו הולכים ועוברים תהליך של ריפוי אלוקי, בעזרת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא התרופה הטבעית שלנו. וכפי שאמרנו, זה נוגע לכל אחד ואחד. יהודי צריך להבין, אם הוא לא נמצא במקום, בארץ, הוא לא אותו בן אדם. אבל יש פה יותר מזה. כשאתה נמצא בארץ ישראל, לא משנה איך. היו יהודים שעלו לארץ ישראל, גם היום. מה? אני מחפש מקום לברוח. מה אכפת לי? ארץ ישראל, אוגנדה, ארץ ישראל, רוסיה, ארץ ישראל, אבל כרגע זה מקום שמוכן לקבל אותי, מקום טוב, אני אשב פה. הוא לא מבין מה זה ארץ ישראל. בכל זאת, ארץ ישראל משפיע עליו. אבל אם הוא יבין מהי ארץ ישראל, אם הוא יזדהה עם ארץ ישראל, ההשפעה תהיה יותר מהירה, יותר עמוקה, יותר חזקה. זה נכון בכל התחומים. זה המשל של הכוזרי. יש לך את ההר הזה שהוא מתאים לגדול הנביא. איזו הלכיש. אבל אם אתה תשתוש שם את הענבים, את הכפנים, ואתה לא תאבד אותם בצורה נכונה, אתה לא תעבוד, אז ברור שהגידול יהיה פחות מוצלח. כמה שאתה תעבוד יותר, הגידול יהיה יותר מוצלח. העבודה הזאת היא לא רק תורה ומצוות באופן כללי, אלא גם באופן פרטי. אם חקלאי יודע איך הקרקע משפיעה, אז הוא יכול להוסיף, הוא יודע מה החומרים הנכונים. הוא יכול לתת בדיוק את המידה הנכונה. הוא יכול לכוון. אם יהודי מבין את הערך של ארץ ישראל, הדברים הרבה יותר קשורים, הרבה יותר אמיתיים. הגידול הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהיר. זה התפקיד שלנו. אנחנו ברוך השם יושבים בארץ ישראל, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין את הערך של ארץ ישראל, להבין את החשיבות של ארץ ישראל, ואז על כל אחד ואחד, אני עכשיו אפילו לא מדבר על ההשפעה על עם ישראל, שיש והיא חשובה מאוד והיא מרכזית מאוד, אבל אני עכשיו מדבר על בניין האישיות של כל אחד ואחד. יהודי שבא ומטייל בארץ ישראל, ולומד על ארץ ישראל, לומד את ההיסטוריה של ארץ ישראל, את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ויותר מזה, את הרוחניות של ארץ ישראל. לומד את הכוזרי, ולומד את ספר אורות, ומבין למה ארץ ישראל חשובה, ומה המשמעות שלה, היהודי הזה יצמח מבחינה רוחנית? הרי מה אמרנו? שכחנו את החלק השני של מאמר חז"ל. כל מי שגר בחוץ לארץ, ודומה כמי שאין לו אלוה. ומי שדר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו. זאת אומרת, יהודי שחס וחלילה עובד עבודה זרה, באמת אין לו קשר עם אלוקים. אבל הוא גר בארץ ישראל. אז הוא דומה למי שיש לו. אז מה קורה ליהודי שכן עובד אלוקים ויושב בארץ ישראל? הוא פי כמה וכמה. כן. זה גמרא, אם אני זוכר נכון, יש סוגיה שלמה במסכת כתובות של בדף קוף יוטט, מלא של מאמרים על החשיבות של ארץ ישראל, ואם אני זוכר נכון, המאמר הזה נמצא שם גם כן. אם תרצה אחר כך אנחנו נוכל לבדוק את זה, כי לא בדקתי את המקור המדויק לקראת השיעור, אז אני מקווה שאני זוכר נכון בעל פה. בסדר? טוב. עכשיו. הנה רגע. עוד רגע אני אגיד לך, זה בדיוק נמצא. כתובות קוף יוד, עמוד ב'. יש עוד שם, עוד הרבה מאמרים בנושא הזה, הספר הכוזרי שם במאמר שני קצת מלקט אותם, אבל יש הרבה מאוד מקומות. כל הנושא הזה של ארץ ישראל, רבותיי, אני מסכם פה בתמצית. אנחנו לומדים על בניין האישיות. לומדים על הפיתוח האישי. אני מסכם כאן בתמצית נושא מאוד מאוד גדול. הנה, בזמן האחרון מכרו פה במכון ספר בשם שער החצר. ספר שנכתב לפני יותר מ-100 שנה, קרוב ל-200 שנה, על ידי אחד מגדולי רבני מרוקו שעלה לארץ ישראל, תרי"ג שבחי ארץ ישראל. כמו שיש 613 מצוות, הוא ליקט 613 דברים בשבח ארץ ישראל. זה ספר שלם גדול. זה היחידי? יש עוד ועוד ועוד ספרים על גבי ספרים בנושא הזה. כפי שאמרתי, מי חז"ל? מי התורה? יש מאמר של הרב קוק, ששאלו אותו על המרכזיות של ארץ ישראל. אז הוא פשוט התחיל לעבור על התנ"ך. ראשית, שבועות, ויקרא, יהושע, שופטים, מלכים, כל התנ"ך לפי הסדר. זה מאמר של איזה 20 עמודים, הרבה יותר ארוך ממה שהרב קוק בדרך כלל כתב, הוא פשוט ליקט וזהו. מה אתם שואלים אותי? מה, לא למדתם תנ"ך? תנ"ך, חז"ל, ראשונים, אחרונים. אפשר להקדיש לזה שנה שלמה של שיעורים יומיום. גם וגם. זה הרב קוק בספר מאמרי הראייה. זה, אם כבר, הזכרנו, אני אגיד לכם איפה זה. ספר מאמרי הראייה, עמוד 524. טוב. אז כן. לא אמרתי שרוב התורה שאנחנו לומדים זה שאנשים שחיו בחוץ לארץ, אבל אנחנו לומדים הרבה תורה גם של יהודים שחיו בארץ ישראל, של גדולים שחיו בארץ ישראל. אבל יש הרבה מאוד דברי תורה, נכון? של גדולים שחיו בזמן הגלות, ולצערם הם חיו בחוץ לארץ. כן. אמרתי שהם ידעו שאם הם היו מגיעים לארץ ישראל, אז הם היו מתעלים למדרגות עוד יותר גבוהות. אבל כיוון שהם התאמצו מאוד בקשר עם התורה והמצוות בחוץ לארץ, והם הצליחו בזה, אז התורה שלהם היא תורה נפלאה. מבחינתנו אין שום פגם בתורה. למה זה דומה? תאר לעצמך שאתה, יש לך בעיה רפואית. חס וחלילה, אני מאחל לך להיות בריא, אבל נניח שיש לך בעיה רפואית, כן? ואתה, יש לך איזה חבר שהוא חובש במדע, חובש מעולה, בעל שנים של ניסיון, קיבל פרסים בתור חובש במדע, ואתה הולך אליו ומתייעץ איתו על הבעיה הרפואית, ואז אחר כך אתה פוגש רופא. והרופא הזה הוא רופא מקצוען בתחום שלו, בתחום שאתה צריך, אבל הוא לא קיבל פרסים, הוא לא פרופסור, הוא רופא טוב בתחום שלו, הוא לא הכי מעולה. כן? מי יודע יותר על המחלות? הרופא, לא החובש. מדוע? כי החובש לא, בכלל לא מגיע לרמה הזאת. הוא לא מתחיל. אני לא חובש ולא רופא, אני לא מבין כלום. אז כדאי לי ללכת לרופא, הוא רופא טוב ומבין, אפילו שהוא לא קיבל את הפרסים, הוא לא קיבל פרס ישראל לרפואה או משהו כזה. מסכים? מובן מה שאני אומר? עכשיו, כשאני הולך ללמוד את הדברים של תלמיד חכם גדול שלמד בחוץ לארץ, אז אני הולך לרופא. אני הולך לאדם שהוא צדיק, והוא תלמיד חכם, אמיתי, ואני לומד את הדברים שלו. זה נפלא, אלה דברי תורה. אני בהם, אני יחסית אליו, אני כמו בן אדם שלא מבין כלום ברפואה, ואני הולך לרופא, והרופא אומר לי, מה לעשות? לא תמיד אני הולך לרופא שהוא בדיוק ראש בית החולים הראשון במעלה בעולם בתחום שלו. אני הולך לרופא טוב. כך אני הולך לתלמיד חכם, שיכול להיות שאם הוא היה מגיע לארץ ישראל, הוא היה משהו. היינו אומרים, זה הוא עלה על כל האחרים. גם כך הוא עלה על כל האחרים. אבל הוא היה מגיע לרמה כזאת שהיינו אומרים, דומה למי שקיבל פרס נובל. פרס נובל כמובן, אין לו שום ערך כלפי דברי תורה, אבל אני משתמש במשל. אני, ודאי שאני צריך את דברי התורה שלו. הם אמיתיים, הם טובים, הם גדולים. אבל אם הוא היה מגיע לארץ ישראל, הוא היה מקבל גם פרס נובל. אני לא אלך לחובש. חובש לא למד את הדברים. אני לא אלך ליהודי ואגיד, טוב שמע, אתה יושב לך בארץ ישראל, אתה לומד במכון מאיר, בוא נלמד אצלך דברי תורה במקום ללמוד אצל הרב הגדול שהוא, אני לומד את הספרים שלו. כן, הרמב״ם, הרשב"א, הם ישבו בחוץ לארץ, נכון? אבל הם היו גדולים. אני אלך ליהודי פה שיושב בשיעור, בוא, אתה תלמד אותי תורה במקום שאני אלמד מהרמב״ם. מצחיק, היהודי פה, יהודי נחמד, הוא חובש, אולי פחות מחובש. אני לומד תורה מהרמב״ם.
לא הייתי מצפה שמגיד מאז קום המדינה, 58
שנים, קודם כל, יש גדולים, גדולי תורה בהחלט בארץ ישראל, ודאי שקמו גדולי תורה בארץ ישראל. אבל אתה מדבר על 58 שנה. 58 שנה מול 2,000, 3,000, אתה משווה? אני אומר שבוודאי שבארץ ישראל, בוא אני אתן לך דוגמה. יש תלמיד חכם גדול מאוד, קראו לו החתם סופר, רבי משה סופר. הוא חי בחוץ לארץ בהונגריה. הוא נחשב לאחד מגדולי הרבנים בכל הדורות, לומדים את דברי התורה שלו, כתב המון דברי תורה. תשובות בהלכה וחידושים על התורה ועל הגמרא, המון המון דברי תורה. לומדים? ודאי שלומדים. פעם אחת שאלו בארץ ישראל, הייתה להם שאלה קשה בהלכה, שלחו מכתב לחתם סופר. אז החתם סופר כתב להם תשובה בהלכה, וכותב, כשהמכתב שלי יגיע לארץ ישראל, בוודאי שדברי התורה שבו יעלו עוד יותר. הוא אומר, אני מסכן, אני יושב בחוץ לארץ. לא יכול לעלות לארץ ישראל. אבל אפילו הדברי תורה שאני זכיתי לחדש אותם בחוץ לארץ, גם המכתב הזה כשיגיע לארץ ישראל, ארץ ישראל תשפיע עליו, הדברים יעלו יותר. יהיו במדרגה יותר גבוהה. אז מה, אז לא נאמר מהחתם סופר? ודאי שאנחנו לומדים מהחתם סופר. אבל גם החתם סופר בעצמו ידע שאם הוא היה זוכה לעלות לארץ ישראל, אז דברי התורה שלו היו הולכים ומתעלים. לא לזלזל חס וחלילה בכל הרבנים בגלל שהם ישבו בחוץ לארץ. היום זה משהו אחר. היום כל יהודי יכול לעלות לארץ ישראל. אז הייתה בעיה, לא יכלו. היום יש לנו רבנים, גדולי הרבנים בעולם יושבים בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. יש רבנים בודדים שיושבים בחוץ לארץ כי הם צריכים להנהיג שם את הקהילות. יש רבנים שיושבים בחוץ לארץ ומחכים מתי סוף סוף אני אוכל למסור את הקהילה למישהו אחר ואני אעלה לארץ ישראל. מתי סוף סוף אני אצא לפנסיה ואני אעלה לארץ ישראל. יש הרבה רבנים כאלה. כי אם הם מבינים באמת את הערך של ארץ ישראל, הם נמצאים שם רק בלית ברירה. יש שם יהודים, צריך לטפל בהם. האמת היא שהטיפול הכי טוב זה לעלות גם אותם לארץ ישראל, אבל לא תמיד מצליחים. טוב? עכשיו, בואו נוסיף על גבי הדבר הזה עוד קומה אחת. מהי עוד קומה אחת? יש ערך מבחינה אישית לזה שאנחנו יושבים בארץ ישראל. נפלא. אבל תראו לעצמכם שהיינו יושבים בארץ ישראל פה לפני 70 שנה. זה לא אותו ערך. למה לא? לפני 70 שנה, יהודי יושב לו בארץ ישראל ולומד תורה ועוסק במצוות, מצוין. קדושת ארץ ישראל, דיברנו על זה, זה מחזק את הנשמה שלו, מחזק את המצוות שלו, הכל מצוין. אבל ארץ ישראל אז לא הייתה תחת שלטון יהודי, אלא בשלטון של גויים. ארץ ישראל הייתה קצת בגלות. שוב, לא אני אומר את זה. זה כתוב בחז"ל, אני חוזר, וכתוב בראשונים, וכתוב באחרונים. לא דומה ארץ ישראל בשלטון יהודי כמו ארץ ישראל בשלטון של גוי. זה הבדל, זה הבדל גדול. זה, יש לזה מקורות גם כן, מקורות על גבי מקורות. נביא לכם קצת ככה לדוגמה. יש דין, הלכה, בגמרא, שיהודי רואה עיר בארץ ישראל, לא בארץ ישראל בכלל, אלא בחלק הכי מרכזי של ארץ ישראל, בנחלת שבט יהודה. זה אזור ירושלים, ומדרום לירושלים, וממערב, שחרבה חס וחלילה. יש היה גלות, חורבן. אז הוא צריך לקרוע את בגדו, את החולצה שלו. אבלות. לא, יש אבלות לא רק על בית המקדש, אלא גם על ארץ ישראל, שהערים בה נחרבו. מה זה נקרא חורבן? יש המון מצבים של חורבן. יש מצב שכל המקום חרב, יש מצב חצי חורבן, חצי בנוי. נפסק להלכה שאם העיר הזאת היא תחת שלטון יהודי, מה שקובע זה השלטון, לא הבניינים, אפילו לא מי שגר שם, אפילו שגרים שם לא יהודים. תחת שלטון יהודי, אנחנו לא קוראים, לא מתאבלים. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. מעניין, לא? השלטון עושה את כל ההבדל בין מצב שנקרא חורבן, יכול להיות שיש פה בתים, חרבים, יכול להיות שיושבים פה גויים בכלל, אבל זה שלטון יהודי. שלטון יהודי במהותו זה המצב הנורמלי התקין של ארץ ישראל. יש עוד מה להוסיף, אם יושבים שם גויים, נושיב שם יהודים, נבנה את הבתים. היה רב גדול בירושלים, לפני, גם כן, בסביבות 200 שנה, שהיה הולך לטייל, ירושלים אז הייתה קטנטונת. הוא היה הולך, הוא היה רב, שקדן, למד תורה כל היום, אבל הוא היה הולך מזמן לזמן לטייל מסביב, וסופר את הבתים. על אותו מה אתה עושה? היה כתוב? ספרו מגדליה. שיר של יום ביום שני שאנחנו אומרים, תספרו את הבתים של ירושלים. אבל כבוד הרב, הבתים האלה של הגויים, הוא אומר נכון, הם עוד יהיו של יהודים. ירושלים הולכת ונבנית, הולכת וגדלה. אתם חושבים שהגויים בונים את זה בשבילם? הם בונים את זה בשבילנו. יש באמת אלפי בתים בירושלים כאלה. שהגויים בנו, ברוך השם, היום חיים בהם יהודים, ומפתחים אותם יהודים. יש הרבה מאוד בתים כאלה בירושלים. שלטון יהודי עושה את כל ההבדל. וזה באמת דבר יסודי מאוד. וזה ודאי מישהו הזכיר ביום העצמאות או לפני יום העצמאות, אני רק חוזר על זה, אנחנו יום אחרי יום העצמאות. מצוות יישוב ארץ ישראל. כותב הרמב"ן שהוא מגדיר את מצוות יישוב ארץ ישראל, שהארץ תהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות. ארץ בידינו אין הכוונה שהבית הזה, השדה פה, ביד שלי, זה גם, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד עקרוני. אבל קודם כל המצווה ביסודה שהארץ תהיה בידי שלטון יהודי. זה נקרא לא ביד זולתנו מן אומות, לא עם אחר שולט פה, לא הטורקים, לא האנגלים, לא הרומאים ולא היוונים, אלא היהודים, עם ישראל. זה קרה בה' באייר תש"ח. תארו לעצמכם שבה' באייר תש"ח היה נוצר מצב כזה, האנגלים היו קמים ועוזבים, הברחנו אותם מפה, האום היה מפולג במחלוקות ולא היה מצליח לעשות כלום, אז אנחנו ברוך השם הקמנו מדינה, הכרזנו על שלטון, הייתה ממשלה של עם ישראל, ממשלה טובה? לא יודע אם הייתה ממשלה טובה. אפשר להגיד הרבה ביקורת עליה. היהודים שעמדו בראשה בוודאי שלא היו יהודים שומרי מצוות. לא הבינו מספיק את העניין של ארץ ישראל כפי שהסברנו עכשיו. אבל מה? תארו לעצמכם שלא היה לאף אחד, לאף יהודי כוח להקים ממשלה. יכול להיות? יכול להיות מצב כזה. היינו תחת לחץ של האנגלים, תחת לחץ של הערבים. תחת לחץ בינלאומי. לא, תארו לעצמכם שחס וחלילה לא היה בנמצא אף יהודי שהיה לו את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, לבוא ולהגיד אנחנו מקימים ממשלה ואנחנו נגיד לכולם ואנחנו נאגן את כולם ואנחנו ניקח אחריות על כולם. זה דבר רציני מאוד. זה דבר כבד מאוד, זה לא קל. מצב כזה לקחת אחריות על כל היישוב בארץ ישראל? לא היה קם אף אחד. אלא מה? יהודים היו ממשיכים לחיות. בתל אביב היו מתאגנים ומגינים, בירושלים היו מתאגנים ומגינים, בחיפה היו מתאגנים ומגינים, כל מקום היהודים היו עושים, היו משתפים פעולה. אבל לא הייתה ממשלה. מה היה קורה? דבר ראשון שהיה קורה מבחינה תורנית, לא היינו זוכים לקיים בשלמותה את המצווה של יישוב ארץ ישראל. מורנו ברבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, כתב שעל זה אנחנו שמחים ביום העצמאות, על זה שקיימנו את המצווה של יישוב ארץ ישראל. במה? בזה שהקמנו ממשלה ומדינה. זה שיש שלטון יהודי משנה את כל המצב. וממילא הוא משנה את כל המצב מבחינה רוחנית. כמה שאני מסתכל על רוב היהודים פה, רובכם, אולי כל, לא חושב שכולם, אבל רובם פה נולדו אחרי תש"ח, נכון? תדעו לכם שיש לכם מעלה רוחנית. יהודי שנולד אחרי שיש מדינת ישראל בעולם, זוכה לנשמה יותר מעולה. יהודי שחי בארץ ישראל תחת שלטון יהודי, כמו שיש הבדל בין יהודי שחי בחוץ לארץ ויהודי שחי בארץ ישראל, יש הבדל בין יהודי שחי בארץ ישראל בשלטון של גוי, לבין יהודי שחי בארץ ישראל בשלטון יהודי. יש פה מעלה רוחנית יותר גדולה. וגם אם חס וחלילה השלטון לא בסדר. יש היו מקרים, ממשלה באה וגוזרת גזירות ועושה דברים בניגוד לתורה ובניגוד למצוות. אנחנו יודעים את זה היטב. קרה גם בממשלות בשנים קודמות. לא פעם ראשונה. אבל ממשלה יהודית זאת מעלה רוחנית יותר גבוהה. זה סוג קרקע שונה. כן.
שם הדבר שידוע שיש ירידת הדורות,
נכון?
אבל למדתי
שבימות המשיח, בתור של יום המשיח, דווקא התעוררו נשמות גדולות יותר. יפה, נכון? כן.
אז דווקא
מתקשר למה שאמרנו, אז הוא חוזק את זה שאותם נשמות... כן. כלומר, מצד אחד, כפי שאתה אומר, יש ירידת הדורות. אנחנו ודאי לא יכולים להתחרות בגדלות, לא לראשונים, ובוודאי לא לחז"ל ולגדולי התורה שהיו בימי בית המקדש, אנחנו בדורות הרבה יותר קטנים. אבל מצד שני, כמה שהגאולה הולכת ומתקדמת, וזה לא רק דור אחד, זה עם סיפור של דורות, הגאולה הולכת ומתקדמת, הקדוש ברוך הוא נותן נשמות מיוחדות לעם ישראל, והנשמות האלה זוכות באמת לאוויר מיוחד, כפי שאמרנו, לאוויר של ארץ ישראל, לאוויר של ארץ ישראל עם יישוב יהודי, לאוויר של ארץ ישראל עם שלטון יהודי, ואנחנו צריכים להכיר את הדברים האלה. אז זה אמרנו הלל אתמול ביום העצמאות. לא אמרנו הלל רק בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח את הערבים להתקיף אותנו והציל אותנו מהערבים. לא. אנחנו אמרנו הלל על זה שאנחנו זכינו לחיות בתקופה של גאולה. אנחנו זכינו להיות במצב שיש שלטון יהודי בארץ ישראל. וכפי שאמרתי, זה נפסק להלכה, זה הבדל בין מצב של חורבן למצב של לא חורבן. לא חורבן, זה התחלת הגאולה. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, יש, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב. יש מצב שהוא לא אבל ולא יום טוב. יש מצב שיום רגיל, בן אדם לא מתאבל ולא לא חוגג. לא, אנחנו יצאנו מאבל למצב של גלות, למצב של יום טוב, למצב של גאולה. שלטון יהודי בארץ ישראל זה מצב של גאולה, אלא זה מצב שצריך עוד כמובן עוד הרבה פיתוח, דיברנו על זה. אבל פה אני רק בא ומדגיש שוב את הצד האישי. בניין האישיות של כל אחד ואחד קשור למצב של האומה, למצב של ארץ ישראל, למצב של השלטון היהודי, וצריך גם לפתח את הקשר הזה. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים נמשיך לדבר על הנושא הזה. זה קשור כמובן לחודש אייר, אבל זה קשור שוב לפיתוח האישיות של כל אחד ואחד.